אנחנו אוחזים זמן קצר לפני חג השבועות שחל בשישה בחודש סיוון, זמן שבו עם ישראל קיבלו את התורה. יש דבר מאוד יסודי בעניין הזה שחשוב לדעת אותו. זה כתוב בכתבי הקבלה של האריזל. האריזל היה חי לפני כ-450 שנה בעיר צפת, ודברי תורתו נכתבו על ידי תלמידו רבי חיים ויטל זצ"ל. אז כך כתוב שם, שכל שנה ושנה בחג השבועות יש הערה רוחנית מהשם יתברך על הנשמות ועל שורש הנשמות של עם ישראל מבחינת מתן תורה. פירוש הדברים, במתן תורה שהיה בשנת יציאתה ממצרים, אנחנו היום בשנת 5774 לבריאת העולם, זה היה מעמד הר סיני בשנת 2448 לבריאת העולם, לפני אלפי שנים. מלבד הדברים המעשיים שמפורשים בתורה, מה היה שם במעמד הר סיני, כמו שכתוב שהשם אמר להם את עשרת הדיברות, ושהיה כל שופר חזק מאוד, והלפידים, כל הדברים שהיו שם, הערפל, אבל מלבד זה היה עוד דבר יסודי מאוד, שורשי מאוד. אור רוחני עצום שהאיר מהשם יתברך על נשמותיהם. ובנוסף לזה, לכל יהודי, מלבד הנשמה שיש בתוך גופו, יש שורש לנשמתו שנמצא בשמי שמיים, במקום גבוה מאוד. וזה מחובר בחיבור רוחני לנשמתו, גם על שורש נשמתו של כל אחד ואחת מעם ישראל, האיר אור רוחני עצום בשעת מתן תורה. והאור הזה במידה מסוימת חוזר ומאיר כל שנה ושנה בחג שבועות על נשמותיהם ושורשי נשמותיהם של כל אחד ואחת מעם ישראל, ולא יוצא מן הכלל. אפילו אם אי שם בארץ רחוקה יש יהודי שהוא בכלל לא יודע שהוא יהודי, בגיל חצי שנה חטפו אותו רחמנא ליצלן והוא גר אצל גויים והוא חושב שהוא גוי, גם אליו, לכל יהודי ללא שום יוצא מן הכלל באשר הוא שם, יש הערה רוחנית שמאירה על נשמתו ועל שורש נשמתו בחג השבועות. וההערה הרוחנית הזאת מביאה לו הרבה דברים טובים בחיים, אבל הדבר הטוב ביותר שזה מביא לו אפשרות להתקדם רוחנית, להתחבר יותר חזק לשם יתברך. וכמה שאדם בימים האלו שלפני חג השבועות, שנקראים ימי ספירת העומר, ממוצאי יום טוב ראשון של פסח ועד לחג השבועות 49 יום, כמה שאדם יותר מכין את עצמו אל קבלת התורה, כמה שיותר מקדש את עצמו, אז האור הרוחני שנכנס בנשמתו ושורש נשמתו הוא בעוצמה יותר חזקה, ולא רק בעוצמה יותר חזקה, זה גם יותר מתמזק ומתחבר להיות דבר אחד יחד עם נשמתו. כיוון שכך, חשוב לנו מאוד לדעת את ההכנות שעם ישראל עשו לקראת מתן תורה באותה שנה של מתן תורה. השם יתברך הכין אותם לזה. אז נראה בלי נדר בתורה קצת מההכנות האלו. דברים בסיסיים מאוד. זה נמצא בחומש שמות, פרשת יתרו, תחילת פרק י"ט. אני קורא בלי נדר. מתחילת הפרק. מי שיש לידו חומש או תנ"ך יכול לפתוח לראות, אם לא ישמע בעל פה. אומרת לנו התורה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז קראנו שני פסוקים בינתיים. אומרים חז"ל, יש פה שאלה בפסוק. אמרנו, ויחנו במדבר, ויחנו לשון רבים, כי באמת הם היו ציבור ענק, מיליונים, גברים לבד, בין גיל 20 לגיל 60, היה 600 אלף בערך. אז נוסיף נשים, זה בערך 1,200,000, כי גברים זה בערך אותו מספר בדרך כלל. נוסיף על זה את הצעירים ואת הזקנים, עברנו כבר את השתי מיליון, ועוד הערב רב, מיליונים. אז לכן כתוב, ויחנו במדבר, לשון רבים. אבל מיד אחרי זה כתוב באותו פסוק, ויחן שם ישראל נגד ההר, ויחן לשון יחיד. אז יש פה שתי שאלות. אחד, כאילו זה סתירה. קודם אתה אומר לשון רבים, אחרי זה לשון יחיד. שאלה שנייה, לשון יחיד לא מובן גם בלי הסתירה, הרי באמת היו המונים. איך אפשר להמונים לדבר בלשון יחיד? עונים חז"ל, שזה בא לומר שהם חנו שמה כאיש אחד בלב אחד. זה ביטוי די מפורסם ברחוב, הביטוי כאיש אחד בלב אחד, זה לקוח מדברי חז"ל על הפסוק הזה, שכתוב עליהם בלשון יחיד וייחן, להגיד לנו שהם היו כאיש אחד בלב אחד. אבל יש כאן שאלה להבין, הפסוק הזה עצמו קודם כתוב היה חנו, אז למה שם לא כתוב כאיש אחד בלב אחד בלשון יחיד? התשובה היא, איך כתוב בפסוק? נשים לב. ויחנו במדבר, ואיחן שם ישראל נגד ההר. הם היו, מוזכרים פה שתי מקומות, איפה הם היו? הם היו במדבר, אבל איפה במדבר? מול ההר. איזה הר? הר סיני שבו נתנה תורה לעם ישראל. אז בעצם מצד היותם במדבר הם רבים. מה הופך אותם כאיש אחד בלב אחד? זה שהם מול הר סיני שבו אמורה התורה להינתן להם. הקדושה של התורה זה המאחד אותם. שלא תחשוב שיש איזה משהו אחר שיצליח לאחד אותם. אין משהו אחר שיכול לאחד חוץ מהקדושה של התורה. זה המאחד. לכן רק על זה, כשמוזכר נגד ההר, מול ההר, אז מוזכר שהם לשון יחיד, ואיחן שם ישראל נגד ההר. ממשיך הפסוק. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר למור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים. אומרים חז"ל, מה זה כפל הלשון כה תאמר לבית יעקב? ותגד לבני ישראל, זה בית יעקב ובני ישראל, זה עם ישראל, מה זה כפל הלשון? אומרים חז"ל, בית יעקב זה הנשים, ובני ישראל זה הגברים. הוא אמר להם לדבר לכל אחד מהם בשפה ששייכת אליו. ומה הוא אמר? אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. עוד קודם, הפסוק הקודם, אומרים חז"ל במדרש, למה הוא הזכיר את הנשים לפני הגברים? כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אז יש על זה כמה סיבות, נגיד בלי נדר שתיים מהם. האחד, חינוך הילדים תלוי בדרך כלל יותר בנשים, לפחות בהיותם בגיל צעיר וקטן, יותר קשורים לאימא. ובמעמד הר סיני חלק מרכזי מאוד היה להעביר את זה לדורי דורות. מעמד הר סיני כתוב בתורה בשתי מקומות. האחד בחומש שמות בפרשת יתרו, והשני בחומש דברים בפרשת ואתחנן. אז בפרשת ואתחנן כתוב על זה דבר מאוד יסודי. אומרת לנו התורה בחומש דברים פרשת ואתחנן, פרק ד' פסוק ת', שמר לך נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו, פן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, באמור אדוני אליי, יקל לי את העם ואשמיע מדבריי, תראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, את בניהם ילמדון. אומרת לנו התורה, מעמד הר סיני יש חיוב, והודעתם לבניך ולבני בניך, תלמד את זה את הילדים שלך, ולא רק את הילדים, גם את הנכדים. והתורה כופלת את זה, ואת בניהם ילדים, לא מספיק להודיע, והודעתם לבניך ולבני בניך, ולא רק להודיע, גם ללמד אותם את זה, היטב, להתעמק מה היה שמה. וכיוון שזה יותר מסור לנשים, אז לכן התורה הקדימה את הנשים מר לבית יעקב ואחרי זה ותגד לבני ישראל. סיבה אחת. סיבה שנייה, מעמד הר סיני עיקרו היה דבקות בהשם יתברך. חזון איש, לנשים יותר קל הדבקות בהשם יתברך מלגברים. דהיינו, לא שגברים לא חייבים את זה, לא שגברים לא צריכים להשיג את זה, אבל זה יותר ארוך איך להשיג את זה. נשים, הטבע הטבעי של הנשמה שלהם, יותר נתפס בזה מהר. ולמה? כתוב בגמרא במסכת, נידה דף ממזיין עמוד ב', למה ילדים נהיים בר מצווה רק בגיל י"ג, בנות בגיל 12 כבר נקראת גדולה על פי הלכה, חייבת במצוות כמו אישה מבוגרת, מגיל 12 במילואו, יש דברים שחייבים קודם, אבל בגיל 12 כבר חייבים הכל. ואילו ילדים, בנים, רק שנה אחרי זה. אומרת הגמרא, כי יש לאישה בינה יתרה יותר מלאיש. והגמרא דורשת את זה מפסוק בפרשת בראשית. מה הכוונה שיש להם בינה יתרה? מסביר החזון איש. האפשרות להידבק בהשם בקלות, זה מה שיש להם קודם. יש להם בזה יותר כוח. בשביל להידבק חזק בהשם יתברך, צריכים ללמוד תורה. זה קשה שיהיה דבקות יציבה. אפשר להתקרב להשם, אבל שיהיה השתפכות הנפש חזקה להשם יתברך. אצל גברים צריך הרבה לימוד תורה, ואצל נשים גם בלי זה, זה אפשר. למה? מבואר בקבלה, יש אורות עליונים שבהם השורש של גברים, ואורות עליונים שבהם השורש של נשים. זה אורות שונים, וזה גורם הרבה מההבדלים בתכונות הנפש בין גברים לנשים. האורות שהם השורש של הגברים נקראים חוכמה, כך שם האור הזה בשמיים, והאור שמשם לוקחים אנשים, שם לוקחים נשים, בינה. בחוכמה יש לגברים יותר כוח, באור שנקרא חוכמה. אור שנקרא בינה, יש לנשים יותר כוח. אז האור שנקרא בינה גורם בצורה יותר חזקה את השתפכות הנפש להשם יתברך, את הדבקות אל השם יתברך. אצל הגברים צריך בשביל זה קודם לימוד תורה חזק, שלימוד תורה בא בעיקר שנקרא חוכמה, ואז דרך האורות האלו של החוכמה והבינה מתחברים חזק חזק להשם יתברך. אנחנו עובדים את השם יתברך עצמו, לא את האורות. אבל האורות האלו זה כמו מגנטים שממגנטים אותנו אל השם יתברך. אומר הפסוק, שכך אמר משה רבנו, השם יתברך למשה רבנו, להגיד לעם ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר אמרתי אל בני ישראל. מה הוא אומר להם? תדעו, אתם עם מיוחד. יש לכם נשמות אחרות מלכל העולם. נשמה של עם ישראל היא נשמה יותר קדושה. אומרת המשנה במסכת אבות, חביב שנברא בצלם, כל אדם בעולם, בין יהודי בין לא יהודי, כתוב עליו, כי בצלם אלוקים ברא את האדם, אז הוא חביב. אם התורה אומרת על בן אדם שהוא בצלם אלוקים, אז כל אדם הוא חביב. אבל חיבה יתרה נודעת לעם ישראל, שכתוב עליהם עוד פסוק, יתר שיש אותו בישראל ואין אותו באומות העולם. מה הכוונה? מסביר רב חיים ויטל זצ"ל בשם האריז זצ"ל בספר עץ חיים שער מ"ב פרק א', שהכוונה לאורות אלוקים אל תפנו אל האלילים ואלוהם מסכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. אסור לפנות אל האלילים, אסור לראות טקס של פולחן של דת אחרת. לצערי הגדול אמרו לי שאמורים בשבוע הבא להראות בתקשורת, אם זה טלוויזיות, אם זה אינטרנט, להראות כל מיני פולחנים של דת אחרת שמגיעים מהוותיקן. איסור חמור להסתכל בזה. ואם מישהו נכשל בשוגג ובמזיד, שישתדל הכי מהר ללכת למקווה לטבול, לנקות את הנשמה שלו מהטומאה הזאת, טומאה קשה. זה נכון על כל דת אחרת ללא יוצא מן הכלל, אבל בפרט על הנצרות. בנצרות יש משהו תמה יותר מכל דת אחרת. למה? אני אקרא בלי נדר מדברי הרמב"ן. הרמב"ן זה ראשי תיבות רבנו משה בן נחמן. יש הרמב"ם עם מם בסוף, זה ראשי תיבות רבנו משה בן מימון. זה הרמב"ם. ויש הרמב"ן עם נון בסוף, רבנו משה בן נחמן. הוא חי לפני כ-750 שנה. הוא היה גר בספרד, הוא היה שם רב גדול מאוד, הרב הגדול ביותר באותו הדור בספרד. גדולי הדור של הדור שאחריו היו תלמידיו. ובסוף ימיו הוא עלה לארץ. יש עד היום מכוח זה בית הכנסת בעיר העתיקה שנקרא בית הכנסת, הרמב"ן. איך הוא עלה לארץ? המשפחה שלו לא עלתה איתו, לא היה אפשרות כל כך לעלות. למה הוא עזב את המשפחה? כל הישיבה הגדולה שהייתה לו נשארה שמה. מצווה גדולה לעלות לארץ ישראל, אבל במצב כמו שלו שהייתה לו יש שם ישיבה גדולה, הישיבה הכי גדולה אולי שהייתה אז בעולם. ועזב את הכל ובא לבדו לארץ ישראל. מה קרה? הסיפור היה כזה. הוא היה גר בגירונה. כך קראו זה לאז, היום אולי קוראים לזה גרנדה, אבל אז קראו לזה גירונה. והיה שם מלכות גדולה וחשובה. הם היו נוצרים אדוקים. וכל הזמן הם היו שומעים איך כולם מדברים בהערצה, על הרב הגדול של היהודים, על הניסים והנפלאות שהיו נעשים מברכות שלו, על הגאונות העצומה שלו בתורה, איזו התפעלות שהיה מהשיעורים שלו, ידע את כל התלמוד בבלי וירושלמי ישר והפוך בעל פה, בעומק העיון, איזו הסברה שהייתה לו, איזה תלמידים גדולי עולם שהוא העמיד. אז הם קינאו בו הנוצרים, והם אמרו על המלך, שהמלך היה ידיד מאוד קרוב שלו, המלך היה מתייעץ איתו בהרבה דברים. הם אמרו למלך שהם רוצים לעשות ויכוח בין הדתות. ועשו ויכוח. זה לא ספר, והרמב"ן כתב את הוויכוח, יש לו ספר הוויכוח, זה מודפס בספר כתבי רמב"ן, כרך א'. זה לא ספר הוויכוח היחידי, יש הרבה ספרי ויכוח מתולדות עם ישראל. אבל יש הבדל גדול בין ספר הוויכוח של הרמב"ן לשאר ספרי הוויכוחים. בשאר ספרי הוויכוחים, בשעת הוויכוח הם היו מוגבלים מה לומר. הם לא יכלו להגיד את כל האמת כי היו הורגים אותם על המקום. אז הם נאלצו להגיד חצי מהאמת. ואז בספר, יש ספרים שכתבו את כל האמת. אבל זה כבר לא מה שנאמר בוויכוח, זה לא מה שעבר את מבחן הוויכוח. ויש ספרים שרצו להיות צמודים לוויכוח האמיתי, אז כתבו רק את חצי האמת, אז אין שם את האמת השלמה. הרמב"ן לעומת זאת, כיוון שהוא היה מאוד מכובד אצל המלך, המלך ערב לחייו. דהיינו, המלך אמר, שידבר מה שהוא רוצה, הוא מבטיח, הוא לא ייתן להרוג אותו. ואז התווכח וניצח אותם בצורה מאוד חריפה, והמלך באמת שמר עליו, לשבחו יאמר, אבל אחרי זה המלך שלב לשליח בסתר. והמלך אפילו הגיע אליו לבית כנסת לכבד אותו לעיני כולם על איך שהוא כל כך הצליח בוויכוח, אבל אחרי זה המלך שלח אליו בסתר ואמר לו, תשמע, הוא המלך יכול להגן עליו באופן רשמי שלא יעשו מדורה בכיכר העיר וישרפו אותו, כמו שלצערנו הגדול עשו בספרד להרבה יהודים, אבל הוא לא יכול להגן עליו איזה חמום מוח שבאמצע הלילה יבוא איפה באיזה מקום שהוא נמצא ועם אבן בראש יחסל אותו. אז לכן הוא מציע לו, והיות שהוא שומע שכבר זוממים ומתכננים, מהר מהר שיברח, ואז הוא עלה לארץ ישראל. אז בספר הוויכוח הוא מספר איך שהם דיברו את כל הוויכוחים, והוא ענה להם על הכל. ואז הוא אמר לו, אז אמר לו הרמב"ן, זה נמצא בספר כתבי רמב"ן חלק א', עמוד שין י' ועמוד שין י' א'. הוא אומר לו שם, תשמע, אני בלי נדר קורא פה מהספר. אומר, הוא היה מדבר אל המלך. הכמרים היו מדברים אל המלך, והמלך אומר לו, מה יש לך לענות? ואז הוא עונה. אומר להם, מה יש לכם לענות? כך זה היה הולך. אז אומר למלך, תשמע, תדע לך, המלך, אתם הנוצרים אומרים בעניין הדת, דבר מר מאוד. ואתה המלך, נולדת לנוצרים, ומגיל אפס מילאו לך את הראש בשטויות האלו, ולכן אתה לא חושב במחשבה ישרה. אם אתה תחשוב ישר, חמש דקות, על אחת כמה וכמה חמש שעות, על אחת כמה וכמה עם חמש ימים, מקל וחומר עם חמש שבועות, מקל וחומר עם חמש חודשים, ובוודאי עם חמש שנים, תחשוב ישר, אין מצב שאתה לא עוזב מיד את הנצרות, מפסיק להאמין בזה. אם תהיה יהודי או לא, זה אני לא יודע. אבל את הנצרות אתה תעזוב. היהדות לא מחייבת גוי להתגייר. אתה יכול להישאר גוי. אבל אין מציאות בעולם, אומר לו הרמב"ן, שהאדם שחושב באופן ישר יאמין בנצרות. לא ייתכן כזה דבר בעולם. כך אמר הרמב"ן מול מלך נוצרי, מול כמרים הכי גדולים שהיה אז, מהכמרים שהכי גדולים שהיו בעולם. אין מציאות לאדם נורמלי לקבל את זה. למה? אני קורא בלי נדר את הלשון שלו. איך אתם משתגעים לחשוב, הנוצרים, שהשם יתברך, בורא השמיים וארץ, ייכנס בבטן של יהודיה, ויהיה בו כמה חודשים, ויוולד תינוק, ואחר כך יהיה איש פשוט שרודפים אותו, והורגים אותו. איזה שטויות אתם מדברים. שום יהוד, אתם רוצים לשכנע את היהודים בנצרות, שום יהודי לא יכול לקבל את זה, ושום בן אדם עם שכל, אלא אם כן, תיקחו איזה בן אדם, תוציאו לו את השכל מהראש, אז תכניסו שם את דף עם כל השטויות שאתם רוצים. אין דרך בעולם על זה לענות תשובה. יש לכם? תענו. אף אחד מהקברים לא היה לו מה לענות על זה. שמעתי לפני בערך 25 שנה מהגאון רבי שלמה זלמן נוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מגדולי עולם, שהיה אצלו גוי בכיר לצורך איזה עניין בענייני הדת בחוץ לארץ. והגוי ההוא הפציר בר הגרשה אז לדבר על ענייני דתות. אז הגרשה אז אמר לו שהוא בתור אדם שנקרא מגדולי הרבנים של היהודים, הוא לא יודע אם זה נכון שהוא יתחיל לדבר נגד נצרות, וכך הוא היה גוי נוצרי. אמר לו אותו הגוי, אתה לא צריך לדבר נגד נצרות, רק תסביר לי את היהדות נגד נצרות, אנחנו יודעים לבד את הכל. הוא אמר לו, אין היום בכדור הארץ אדם אחד מוכשר שבלב שלו באמת מאמין בנצרות. כך אמר גוי נוצרי, אין היום בכדור הארץ אדם אחד מוכשר שמאמין בנצרות. רק מה, חונכו על זה מגיל צעיר, ממשיכים עם זה, סוחבים את זה, מה זה משנה, מה מפריע להם כבר, מה כבר זה דורש מהם, אפשר לחשוב. וזה הכל. לא יותר מזה, אין, הם יודעים את זה לבד. יש אצלם פתגם, הוא אמר לו, האמונה באה במקום השכל. אם אדם רוצה להאמין, צריך לקחת את השכל שלו, לשים אותו במזבלה, לצמיתות, ואז להאמין בנצרות. והוא אמר, לא רק הוא אומר את זה, זה מה, כך מלמדים אצלם, כשמיסיונר הולך חס וחלילה להסית יהודים, ותמורה, הוא מקבל על זה כסף, אדם מיסיונר על כל יהודי שמנצר, רחמנא ליצלן מקבל כסף, על כל משפחה מקבל הון תועפות, אז הוא בוחר את איזה קשקושים שהוא בוחר למכור. אבל אצלהם, אצל הבכירים שלהם, אותו אדם מהבכירים שבהם, אומר, מלמדים בפירוש, אין דרך הגיונית לקבל את הנצרות. אלא מה? אז לערך מה? הם אומרים, הרי בורא לעולם חייב להיות. והם אומרים שכל הדתות הם נגד השכל. ופה השקר שלהם. כי היהדות היא כן שכלית. וזה הוא בא לשמוע מהגרשה הזו. את השכל וההיגיון שביהדות. חז"ל אומרים, למה הר סיני שבו ניתנה התורה נקרא הר סיני? שבו ירדה שנאה לעם ישראל מאומות העולם. למה? יש ביהדות דבר שאין אותו בשום דת אחרת. ההתגלות האלוקית שהייתה לנו שבו ניתנה התורה במעמד הר סיני. כתוב בתורה שהיא נעשתה לעיני מיליונים. כי כתוב שגברים היה 600 אלף בערך. כך מבואר בפרשת בו. וכתוב שבמעמד הר סיני הוא כל האומה כולה. זה גברים, נשים, ילדים, ילדות, כולם. והערב רב, זה מיליונים יוצא לפי החשבון. אי אפשר להמציא שקר בשם מיליונים. זה לא מציאותי להמציא שקר בשם מיליונים. אם אתה תבוא לחבר שלך ותגיד לו, ראיתי אתמול בעל חי חדש שאתה לא מכיר אותו. הולך על שתי רגליים, יש לו 70 קרניים, כל מה שתרצה לדמיין, בגובה מטר. הוא לא יאמין לך, זה לא נשמע הגיוני. אם תגיד לו, תשמע, אני ראיתי את זה יחד עם עוד יחד עם עוד 2 מיליון אנשים, כולנו ראינו את זה. מה הוא יגיד לך? תביא את 2 מיליונים שיגידו את זה. אם הם יגידו את זה, חייב להיות שהם, 2 מיליון החליטו להמציא סיפור. ואם אתה אומר 2 מיליון, אתה לא מביא אותם, אז אתה בעצמך אמרת ששיקרת. מעמד הר סיני. כתוב בתורה, והתורה כולם יודעים, אפילו הכופרים הכי גדולים שנמצאת בידינו אלפי שנים. בתורה הזאת כתוב זה היה לעיני מיליונים, אי אפשר להמציא כזה סיפור. אם זה לא היה, זה לא יכל להיכתב. לשום דת אחרת אין את הדבר הזה. זה גרם את השנאה של שאר הדתות לעם ישראל. אבל יש שני דתות שהם שונאים במיוחד את עם ישראל יותר משאר הדתות. זה הנצרות והאיסלאם. למה? מה קרה לשני הדתות האלו יותר מדתות אחרות לשנוא אותנו כזו שנאה עזה, כזו שנאה איומה? לצערנו הגדול, התוצאות של השנאה הזאת מזה שנים הביאו למיליונים על גבי מיליונים של יהודים שנהרגו, נשפך דמם כמים ארצה. התשובה, אמרנו קודם ששאר הדתות מקנאים ביהדות, שיש להם כזה התגלות אלוקית בעיני מיליונים, דבר שלא ניתן להכחיש אותו. אבל יש שתי דתות שלא יכלו לסבול שלהם אין את זה. אז מה הם עשו? את ההתחלה של הסיפור הם מתחילים כמו עם ישראל. היה האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב והשבטים ומשה רבנו ואהרון הכהן וההתגלות האלוקית. אבל לדבריהם, בשלב מסוים קרה איזה מהפך. אני לא נכנס עכשיו, האיסלאם איך מסדר את הבלגן בשקויות שלו. אני מדבר עכשיו בנצרות, כולם יודעים, הם אומרים על אותו האיש, קשקושים בשטויות. קשקושים בשטויות. זה דברים שלא הגיוניים ולא ייתכנו. אז לכן, עצם הקיום של עם ישראל האורגינלי, ההגיוני, העמוק, המובן, המוסבר, השכלי, זה מטיח בפניהם שהדת שלהם שקר שקרים, הפנטזיה הכי מטופשת שאי פעם הומצאה. עשו סקר כמה פעמים, בכל דור ודור, יש לצערנו הגדול, כמה גויות שנכשלו, שחלק מהם אומרות שזה בלי שום דבר, בלי שום בן אדם, מהאלוקים. זה מה שקרה אצל האמא של אותו האיש. לא יותר מזה. הם לקחו את הניוף וקידשו אותו. במקום לעשות מזה דבר שאין ברירה, לשתוק. לא, לקחו את זה, עשו מזה אליל. את האדם שהיה הכי גרוע בעם ישראל, הם לקחו אותו לאליל שלהם. זה רק מראה כמה עם ישראל חשובים. עם הפסולת של עם ישראל, זה האליל של אומות העולם. זה מראה כמה עם ישראל חשובים. אני בעצם לא הייתי מדבר על זה. אני לא רגיל לדבר על זה. כי אורו לנו רבותינו, הכי טוב זה להתעלם מהם. עצם הדבר לחשוב עליהם זה לא כדאי. זה כל כך תמה. לקחת מעשה מכשול של עבירה כל כך מגונה. היא הייתה אישה נשואה. וכך נכשלה. ולעשות מזה דת. זה כל כך מגונה. שלא טוב לדבר מזה בכלל. אבל כיוון שלפי מה שאמרו לי לצערנו הגדול, בשבוע הבא התקשורת אמורה לשדר מהם הרבה, אז אני קורא לכולם, אל תטמאו את נפשותיכם בלראות אותו. זה מטמא לראות את הפנים שלו, זה מטמא. לראות תמונה שלו, זה מטמא. ואם מזדמן לבן אדם לראות, ילך למקווה, להתאר מהתומה של לראות את זה. על אחת כמה וכמה לא להסתכל בפולחן שלהם, אפילו דרך טלוויזיה או אינטרנט. זה לאו דאורייתא, אל תפנו אל האלילים, ולא הם מסכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. שום אופן לא להיכשל. אם חס וחלילה מישהו נכשל, או שלא ידע רק אחרי שהוא נכשל, אמרו לו את זה, מהר מהר ילך לטבול במקווה, להיטהר מהטומאה הזאת. בנוסף לזה, אנחנו קוראים לו בשם מיליוני יהודים בארץ ובעולם, לא לבוא בשום אופן לכותל המערבי, לא לבוא בשום אופן לקבר דוד, מקומות קדושים לדת היהודית, דת שבאה כל כולה להחריב את היהדות. אגם, איך אמר אחשוורוש להמן הרשע, אגם לכבוש את המלכה עמי בבית, לבוא למקום המקדש ששם נחרב על ידי הרומאים, ושם לבוא לבקר, לבוא לקבר של דוד המלך, שבתהילים בפרק ממדלת ועוד מקומות, הוא דיבר ברוח קודשו על העתיד, שהעתידים הנוצרים לעשות היהודים, באיזה תיאורים מזעזעים, לבוא שם לחלל את המקום, בשם מיליוני יהודים בארץ ובעולם, מבקשים לו, לא לבוא בשום אופן, לא לכותל המערבי ולא לקבר דוד. מקומות קדושים ליהדות, חלילה. אנשים אמרו לי, אל תאמר כך, הוא אוהב יהודים. הנושא פה זה לא איש, אני לא מכיר אותו ואני גם לא רוצה להכיר אותו. הנושא זה לא האיש, זה מה הוא מייצג. הוא מייצג דת שכל מהותה להילחם ביהדות. לא יעזור כל האהבה שבעולם. זה המהות, זה הבסיס של הדת, להגיד שנגמר היהדות. זה יסודות הדת שלהם. ועד היום עושים מיסיון פה בארץ ישראל. משקיעים מיליונים ומאות מיליונים לנצר יהודים. הולכים למשפחות במצוקה. שמעתי הרבה סיפורים מזעזעים, איך מנצלים את המצוקה של אנשים. חלקם סיפורים כל כך אכזריים, שהיה קשה לי להאמין שיצור אנושי מסוגל כזה לעשות, עד שחוויתי את זה על בשרי. בשנת תפשין סמכי, בחודש תמוז, עברתי תאונת דרכים. והייתי בבית חולים, ואבא שלי, ראש ישיבה חשוב מאוד, רצה לעזור לי שלא יצטרכו לגוע בנשים, אחיות, יותר טוב מבחינת הלכה אפילו שחולה, שלא יגעו בו נשים. אז הוא שכר אחים גברים לכל הימים שהייתי בית חולים לטפל בי. כעת חלק מהזמן שהייתי בית חולים זה היה בשבת, אז הוא שכר בכוונה גויים שיותר קל מבחינת הלכה. כלומר, לא סתם לך לשבת, זה הצורך, הייתי חולה, חולה והיה אפילו מצב מסוכן, אבל לכל אופן רצה להדר שיהיה הכי מעודר, אז הוא שכר, סיכם את זה עם ההנהלה של בית חולים, הסכימו, אז אני חושב, אם אני לא טועה, קראו לו פרופסור שלמה מור יוסף, אני חושב, המנהל קראו לו, סידר את זה איתו, והביא כמה אחים גויים, הם טיפלו בי מיום חמישי בלילה, עד יום ראשון בצהריים. ובכן, בשבת בבוקר, כנראה הוא חיכה לשעה הזאת אותו הגוי, בשביל שאי אפשר לטלפן, להתלונן עליו, גם אי אפשר להגיש תלונה שלא יכתבו. הוא היה נוצרי, מתחיל לנסות לשכנע אותי בנצרות. כזה שחיתות, אדם שוכב חולה מסוכן אחרי תאונה קשה, בניסי ניסים, ברוך השם ניצלתי מדבר קשה. והוא מצא, ואני לא, אין עונים, אני שוכב, מוכרח לשכב, והוא מטפל בי. ובאופן טבעי, אנשים אחרי זה אמרו לי, איך יכול לבקח אותו, מסוכן להזיק לך אחר כך בטיפולים, וזה מה שהוא עשה. אמרתי לו, תשמע, אתה חושב שאני יהודי, כי זה הדבר היחידי שהכרתי בחיים. אז תדע לך. אמרתי לו, אני למדתי יהדות, נצרות, איסלאם, קרישנה, בודה, עוד הרבה דברים. קיבלתי על זה היתר מרב גדול, מסיבות מסוימות, בשביל לעזור לאנשים לצאת מכל מיני שיבושים. כך בדרך כלל לא כדאי ללמוד שום דבר חוץ מהיהדות. ואני מאמין ביהדות, כי זה הדת היחידה שהיא אמת. כל הדתות האחרות, שקר גמור. שקר גמור. אמרתי לו, אבל יש דבר אחד שבו הנצרות מיוחדת. הוא כבר שמח לשמוע, יש דבר מיוחדת. אמרתי לו, שזה לא רק שקר, זה בנוי על משהו מגעיל. זה בנוי על משהו מגעיל. אישה נכשלה, במקום לשתוק, לרחם עליה, בסדר, גמרנו. לעשות מזה דרך, אליל, תנועה, דת. זה מגעיל פשוט. תתעצבן עליי כל כך, כמעט רצה להרוג אותי. אמרתי לו, יש לך מה לענות? תענה, אני פתוח. מה שאתה רוצה, תדבר. אם תגיד משהו חכם, אני אגיד לך שאתה חכם. אומר, האמת שאין לי מה לענות. אמרתי לו, אז מה אתה מתעצבן? מה אתה מתעצבן? אם אני צודק, בבקשה, או שתהיה מבני שומרים שבעה מצוות בני נוח, תהיה גוי כשר מחסידי אומות העולם, או שתתגייר. מה אתה נשאר נוצרי? במקום לעשות כמו שאמרתי לו, התעלל בי ממש, ושכנע גם את החבר שלו, היו עושים בטיפולים לא הנכונים, בושה וחרפה. לנצל, הוא מקבל משכורת גבוהה, אדם שוכב חולה, מסוכן, הוא יודע שמדבר על רב, אמרו לו שזה רב חשוב, לא שאני חשוב, אבל כך זה מה שאמרו לו. אבל זה בושה וחרפה, בושה וחרפה. אבל זה היה מקרה יחיד, אז מה יש לדבר על זה? מה שהיה היה. הארץ מלאה מיסיון, הארץ מלאה. ובדרכים הכי אכזריות. התעניינתי אחר כך, זה דבר מצוי אצל אחים נוצריים, אחיות נוצריות שעושים כאלו דברים. בושה וחרפה. איפה האהבה? הם אומרים אהבה, אוהבים יהדות. לפני אולי שנתיים, אני לא זוכר בדיוק את התאריך להגיד, פנו אליי יהודים יקרים, רבי דוד כדורי שיחיה, בנו של המקובל הקדוש, רבי יצחק כדורי, דרך דוד קדוש לברכה, ועוד מהחצר שמה, וגם פעילים מהכיוון של תנועת יד לאחים. משהו חמור ביותר, אם אני מוכן לעזור להם, מה הדבר? הם אמרו לי, שהלכו מיסיונרים נוצרים שקרנים, ועשו סרט בעד נצרות בשם הרב כדורי, שקר וחזב. אני יכול להעיד בתור אדם שהיה קרוב אליו, איזה התנגדות נוראה שהייתה לו לנצרות. אי אפשר לתאר בכלל. התנגדות נוראה. נורא והיום. הרב כדורי אדם שמסר נפשו שנים על גבי שנים, עשרות שנים, לפעול ישועות לעם ישראל בכל התחומים ובפרט בריאות. כמה הוא היה בוכה, כמה הוא היה מתחנן, כמה היה מתפלל, כמה היה מבקש להשם יתברך, שכל החולים יתרפו, שימצאו תרופות לכל מחלה שעוד לא מצאו. ויש, כולם יודעים לצערנו הגדול, שיש מחלות שעוד לא מצאו להם פתרון, על כל פעמים בשלבים מסוימים של המחלה, ולצערנו הגדול יש אנשים עם סבל גדול. אז מה אומר על זה רב כדורי? יש שני דברים שהם המחסום הגדול לפעול ישועה למחלות הקשות. המכשולים הגדולים שיש באיסור עבודה זרה על ידי הנצרות, והמכשולים הגדולים שיש על ידי איסור נידה, שהרבה לא שומעים טהרת המשפחה. זה שני המחסומים הגדולים. כמה הוא היה בוכה ומתחנן שיתבטלו המכשולים האלו, שכולם יחזרו בתשובה בשני הדברים האלו לכל הפחות. כל בעלי המופתים הגדולים של הדורות האחרונים היו עושים מלחמות גדולות בשמיים, ברוחניות דרך השמיים, להחליש את הכוח של הנצרות. יש סודות לכוחות האל-טבעיים. רוצים לאור את הספרים, קדושת יצחק, הכתבים של הרב כדורי, עם הסברים, אבל כתבנו בהקדמה שמה, שיש כמה סודות שלא גילינו אותם. לא כל דבר אפשר לכתוב בספר. אחד מהם, יש תנאי הכרחי, כדי להצליח בעשיית מופתים. לעשות הרבה פעולות בשמיים, להחליש, וכמה שיותר למחוק את הדת הנוצרית מן העולם. הרב כדורי עשה בזה דברים נשגבים. אז שביקשו לי לעשות סרט, לדבר בשמו נגד זה, אמרתי, אני אעשה בדרכים אחרות. עשינו מה שעשינו כל מיני דברים. ביקשתי לאחד הידידים שלי, קוראים לו הרב בוכבוט מבני ברק, טיפלנו הרבה, הוא תרח בזה הרבה, לעשות ספר, הספר דברי יעקב פרקי מחשבה, לתרגם את זה לאיטלקית, איטלקית משובחת, משוכללת, זה עבר הרבה הגאות של הרבה מומחים לשוניים, ויש שם דברים נגד הנצרות, ברמז, את המילה הנצרות לא כתבנו שם, אבל להראות את האמת של היהדות מול השקר של הנצרות, ועוד דבר בסיסי, אנשי הדת שלהם, הבכירים, שפורשים מהרבה ענייני עולם הזה, אז מה הם מחפשים? דבקות בהשם. אבל יש להם ביטוי, זה ביטוי שהם אומרים אותו, שהם לא יודעים איך להשיג את זה. יש להם ביטוי, הם מנסים לעלות לשמיים, להיהנות מתענוגי השמיים, ובמקום זה הם מקבלים מכה בראש מהתקרה, נתקעים, מקבלים מכה זבנג בראש, כי לעלות הם לא מצליחים. אז מה הם חושבים? אין דרך אחרת בעולם להצליח. בסדר, אז ממשיכים לדפוק את הראש בתקרה. אבל יש דרך להצליח, ביהדות יש דרכים. כתבנו אותם שם בספר, תרגמנו אותם לאיטלקית. והוא שלח את הספר, זה לא הדברים שלי, שאף אחד לא חושב שאני מספר פה דברים חכמים עליי, זה הכל דברים שקיבלתי מרבותיי, גדולי עולם, שקיבלו איש מפי איש מדורי דורות, והוא שלח את זה אל האפיפיור הקודם, עבר שבועות אחדים, שלח לו מכתב בחתימת ידו, הוא כתב לו שהוא קורא בספר הרבה מאוד, וזה מאוד משפיע עליו חזק, וזה עוד יעשה רעש גדול. עברו שבועות אחדים והוא התפטר. אני לא את הכל יכול לספר, אבל אני אומר לכם בוודאות, מתוך ידיעה, לא מסברה. הוא התפטר כי הוא הפסיק להאמין בנצרות. ואחד הדברים הראשונים שהוא עשה כשהוא התפטר, הוא שלח להתעניין איזה ארגון שעושה במומחיות ברית מילה לזקנים בגיל 80 וכמה. ברית מילה בגיל זקנה, לא כל אוהל יכול לעשות. למול צעירים בגיל 8 ימים, או קצת יותר, אם לפעמים זה נדחה 11 לברית, אז יש בארץ, בלי עין הרע, מאות מועלים מומחים, אולי יותר ממאות, אני לא בקיא במספרים. אבל למול זקנים בני 80 וכמה, זה ממש ניתוח, זה צריך מומחים גדולים. יש, ברוך השם, לא חסר, יש מומחים, כמה שצריך בשביל זה, אבל זה צריך כבר להתעניין איפה ומה. זה אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, כשהוא עזב את הוותיקן. כשהם הוציאו על זה הודעה, ותיקן כמה ימים לפניו, הם אמרו נסיבות בריאותיות, אבל כשהוא אמר את זה בנאום בפני רבבות, בחר את התאריך של הנאום ל-י"ד באדר, פורים, שיבינו בדיוק מה הולך פה. והוא אמר, הוא עוזב את זה, כי הוא הולך לעשות דברים יותר טובים ממה שהוא עשה עד היום. יותר מזה, הוא לא יכול שלא יארגו אותו, או שלא ימציאו עליו כל מיני עלילות שקר. וזה מה שאמרתי קודם בשם הגרשה זוירבך, ששמע את זה מבכיר אצלם, אצל הנוצרים. אין היום אדם מוכשר אחד בכדור הארץ שמאמין בנצרות. מתנהגים כך, משתלם להם, נעים להם, אין להם כוח לשנות, אין להם כוח להחליף, אבל לא מעבר לזה. אז אנחנו צריכים להתרחק מכל שייכות עם הדעת ההיא. אני מדגיש שלא יובנו דבריי לא נכון. בשום אופן, לא שום דבר של אלימות. משום סוג מסוגי האלימות. שום דבר. זה לא הדרך שלנו. להרביץ מכות הם יודעים יותר טוב. להרוג הם יודעים יותר טוב מאיתנו. זה גם לא הדרך הנכונה, אבל חוץ מזה, זה לא משתלם. הם יודעים לעשות את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. אבל לפחות לדעת את האמת. לדעת את האמת. ולראות איך אין גבול השקרים שלהם שהם העיזו להגיד, כאלו דברים בשם הרב כדורי, כאלו שקרים, אז הוא שילם להם. אני חושב שהוא זה שפעל בשמיים את העניין שמה שהוא, האפיפיור שלהם עזב את הנצרות. נקמה על שהם ניסו לשקר שראש מקובלים של היהודים, חס וחלילה, כאילו משהו לטובתם, אז הוא נקם בהם שהראש שלהם, בפרסיה לעיני כל העולם באמת עזב אותם. מה שאנחנו יכולים רק לקוות, שגם זה החדש ילך בדרכו ויעזוב את הנצרות, ושיהיה להם את האומץ לעשות בפרסיה, להגיד שהיהדות זה האמת, ושכל הנוצרים יעזבו את הנצרות, ויתבטל כל הדת שלהם מן העולם. כמו שאנחנו אומרים בתפילת עלינו לשבח, וכל בני בשר יקרו בשמך, להפנות אליך כל ראשי הארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשלבה כל לשון. ובתפילה של ראש השנה אנחנו אומרים, אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ בעיקרך, והופע בהדר גאון וזך, על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. זה תפילותינו, בפרט בימים הנוראים, שכל העולם כולו יכיר במלכות השם, אלוקי ישראל. שם יעזור שנזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, שם יעזור שכולם לבניין תמידה שברם ימינו אמן, ולביאת משיח צדגיון מרב ימינו אמן.